לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י' באלול תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. שני מפגשים פוליטיים מדיניים מסקרנים התקיימו באחרונה לראש מועצת דרום הר חברון, יוחאי דמרי. מפגש אחד התקיים עם שגריר ארצות הברית, דוד פרידמן, לקראת פרסום תוכניתו המדינית של הנשיא האמריקאי. המפגש השני התקיים במועצה, כאשר חבר הכנסת איתן כבל, מנהיגי מפלגת העבודה, המחנה הציוני, ביקש לפרוס את משנתו הפוליטית-מדינית בפני דמרי וראשי היישובים במועצה. אנחנו נדבר מיד עם ראש המועצה על שני המפגשים הללו. אנחנו נתהה אם עלה בידו להבין מה כוללת היוזמה האמריקאית, ומה אמר הוא עצמו לשגריר פרידמן, ואיך צלחו הוא וראשי יישובים אחרים את המפגש עם בר הפלוגתא הפוליטי איתן כבל. למרות האיומים הכלכליים עליו ולמרות חקיקה בחלק ממדינות אירופה, ממשיך יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס להבהיר שלא יסכים בשום פנים ואופן לפגיעה בתקציב שמיועד למשפחות השהידים ולאסירים הכלואים בידי ישראל. לפני ימים לא רבים הוא מבהיר אבו מאזן שתשלום המשכורות למחבלים ניצב בראש רשימת התקציב, וגם אם יישאר שקל אחרון הוא יינתן קודם כל למטרה הזו ורק לאחר מכן ליעדים אחרים. על העמדה הנוקשה הזו אנחנו נשוחח עם הפרופסור הלל פריש, מומחה לפוליטיקה הפלסטינית. האם קיים איום כלשהו בכלל על אבו מאזן סביב תשלום המשכורות למחבלים? ואולי בכלל יש גורמים ישראלים כלכליים שמונעים ובולמים בכל מאודם קיזוז כספים כלשהו מתקציב הרשות הפלסטינית. ולעניינים אחרים לחלוטין, האם רובוטים ישולבו במערכת החינוך העתידית? בראשית החודש הבא יתקיים כנס מעצבים את העתיד 5 של מט"ח, ובו יוצגו פיתוחים טכנולוגיים שנועדו לשפר את פני מערכת החינוך בארץ. אבי ורשבסקי, מנכ"ל החברה שעומדת מאחורי יוזמת קיומו של הכנס, יהיה איתנו כדי לספר על כך וגם להשיב על כמה שאלות באשר לעתידם המקצועי של המורים בישראל. דמותו של בנימין זאב הרצל נחשבת בעיני רבים, בעיקר במחנה החרדי, אך לא רק, כי אחת הרחוקות ביותר מתפיסתם ועמדתם הרוחנית, תורנית של גדולי רבני ישראל. בספר חדש שנקרא לב האומה, מלקט החוקר משה נחמני שורה ארוכה של מאמרים ונאומים, נאומי הספד, שנישאו לאחר פטירתו של הרצל מפיהם של גדולי הרבנים בתקופה ההיא. מליקוט הדברים עולה תמונה שונה בתכלית. אנחנו נשמע על כך. ונדבר גם על ספר חדש נוסף, תקופת אלול היא תקופה טובה לסליחות ולתשובה. באחרונה יצא לאור ספרו של ראש ישיבת מחניים, הרב שלמה וילק, נעשה אדם, החיים על פי אורות התשובה. הרב וילק יהיה איתנו לשיחה על הספר, על תשובה ועל החיים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שני מפגשים פוליטיים מדיניים מסקרנים התקיימו באחרונה לראש מועצת דרום הר חברון, יוחאי דמרי. המפגש הראשון התקיים בבניין, המפגש הראשון שנרצה לדבר עליו, התקיים בבניין שגרירות ארצות הברית בירושלים. שגריר ארצות הברית דוד פרידמן היה שם ועוד כמה. המפגש השני התקיים במועצה עצמה, חבר הכנסת איתן כבל ממנהיגי מפלגת העבודה, המחנה הציוני, פרס שם את משנתו בפני דמרי וראשי היישובים במועצה. אנחנו רוצים לשוחח על שני המפגשים הללו. שלום לך, יוחאי דמרי.
שלום וברכה, שמעון. לך ולכל המאזינים.
אנחנו נפתח אולי בגדול יותר, מה שניתן לחשוב, ואנחנו מדברים על המפגש עם השגריר האמריקאי. כולם מדברים על עסקת המאה שמתקרבת, וכל מיני שמועות, אולי בחודש הבא, אולי קצת יותר מאוחר. מה הבנת ממנו? מה יהיה שם?
ראשית, אנחנו לא באנו לחטט, ובוודאי שלא הוצגה בפנינו עסקת המאה. היה לנו חשוב להביא את הכל מהשטח. דווקא לקראת מה שמתבשל, ודווקא לקראת מה שאולי עלול להגיע, ואנחנו כבר סבעים בכל מיני תוכניות שמונחתות על ראשינו, ובסופו של דבר מי שמשלם את המחיר לאורך ה-25 שנה, ואולי אפילו יותר, זה בעיקר ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. ולצערנו בחלק מהמקרים המחיר הוא מחיר דמים נורא, נורא נורא. ואנחנו ביקשנו ליזום ולהביא יוזמה שהיא בעצם חלק מתוך מהלך קצת יותר רחב, אבל להביא יוזמה שהממשל האמריקאי שעושה רושם שהוא אוהד יותר ומוכן להיות קשוב יותר, להביא אותה לפניה לבחינה. אני חושב שדווקא אנחנו, הציבור שיושב ביהודה ושומרון, ואני אומר הציבור שיושב וכולל גם הציבור הערבי שנמצא וחי ביהודה ושומרון, מבין שהמציאות הזאת לא יכולה להמשיך, לא יכולה להימשך. הרי הם מצד אחד אין להם שום אמון ברשות הפלסטינית, הם כל אחד שאיתו אני מדבר אומר את האמירה הבאה, אנחנו מעדיפים להיות תושבים, לא אזרחות, אנחנו לא מבקשים להיות בעלי אזרחות, מספיק לנו להיות תושבים של מדינת ישראל ולא להיות אזרחי הרשות הפלסטינית המושחתת. ואם אכן זאת התפיסה, אז מה יותר פשוט מאשר להכיל ריבונות על כל שטחי C ביהודה ושומרון? אנחנו מדברים היום שבשטחי C שהם 60% מהשטח של יהודה ושומרון, חיים שם הרבה יותר יהודים, כמעט 500 אלף יהודים, פי 2.5, אולי פי 3 מכמות והאוכלוסייה הערבית שנמצאת שם. שם נתחיל את המהלך שבסופו של דבר ייתכן שיתרחב גם למקומות אחרים, לשטחי B ו-A. אבל כרגע נוכל לבדוק האם הדבר הזה יודע לעשות את העבודה שלו ויודע לעשות את העבודה נכון.
וכשאתם אומרים נוכל את הדבר הזה לשגריר
פרידמן? רגע, שנייה אחת. עכשיו, הבסיס של הדבר הזה הוא בעצם לייצר שיתופי פעולה, ופה בעצם הגענו לנקודה המרכזית, הוא לייצר שיתופי פעולה על בסיס של אינטרסים. לטעמי נגמר העידן של מזרח תיכון חדש. אנחנו מבינים שבאמת אין פה מזרח תיכון חדש. יש פה אינטרסים. ובסוף ישנם אינטרסים משותפים. אנחנו נוסעים על אותם כבישים. אנחנו שותים מים מאותה מערכת. אנחנו משתמשים בחשמל מאותה מערכת, ובחלקנו גם כן מערכת הביוב המשותפת. יש לנו עוד כמה דברים משותפים. אנחנו בסוף חולקים את המקום הזה, את הארץ הזאת. בואו נראה את אותם אינטרסים, כרגע נדבר על האינטרסים המשותפים, לא ממקום של אהבה גדולה, לא בצד הזה ולא בצד הזה, אבל שכנים. אנחנו שכנים, כך נגזר עלינו. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לבחון את האפשרות הזאת ולראות איך אנחנו חיים כשכנים נורמליים, או מצד שני, להריב כל היום. ברור לנו שיש כמות גדולה של אנשים שמחפשים להרוג אותנו, לרצוח בנו, לפגע בנו. עליהם אני לא מדבר, בהם חייבים להמשיך את אותה עבודה, עבודת קודש שעושה מערכת הביטחון, להשיב מלחמה שערה כנגד המחבלים, תומכיהם ותומכי תומכיהם. כל מי שמבקש, חושב להרים ידו על יהודי, אחת דתו. אני לא מדבר על זה, אבל יש לנו, ברוך השם, גם מספר מודלים, כמו למשל אזור התעשייה בברקן, שהוא מודל מוצלח ביותר, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה המדינית. הרי בסופו של דבר, סביב כל העניין של החרם, הערבים שמתפרנסים בברקן, הם אלה שהביאו את כל המחאה הגדול ביותר שלהם. להגיד לך שזה עוזר יותר, עוזר פחות, אבל בסוף זה מחלחל. רק אתמול התבשרנו שסודה סטרים נמכרה כולנו באקזיט כל כך משמעותי וגדול, וכולנו זוכרים את ההפגנות שהיו של אותם תושבים, אמנם במקרה הזה תושבים ערבים, מסביבות מלא אדומים, אמנם במקרה הזה זה לא הועיל, אבל אי אפשר שלא לשכוח את הקול הזה. ולכן מה שאני טוען זה שהקול של השפיות, של הנורמליות, שלום תמורת שלום, שלום של אינטרסים, שלום עממי, לא מדיני, לא תמורת ויתורים, לשם אנחנו חותרים. את הקול הזה ביקשנו להביא. אי אפשר לשבת ולחכות שיומחתו עלינו עוד ועוד ועוד ועוד, ונכון, לא על הכל יש עוד תשובות, אבל בואו נתחיל עם זה. בואו נתחיל לייצר סוג מסוים של נורמליות. אנחנו כבר חיים פה 50 שנה, כתף ליד כתף, שכנים יישוב ליד יישוב. בואו ננסה רגע אחד משהו אחר שעד היום לא הלכנו בו.
וכשאתה אומר את זה לנציג אמריקאי בכיר, ונזכיר, איך שאתה מתאר את המציאות האינטרסנטית הזאת, זה אומר שאף אחד פה לא ישיק גביעי שמפניה בשום אולם, ולא יהיו קוקטלים ומדשאות, מדובר בלעשות את הדברים בפועל. מה הוא אומר לך? אנחנו רוצים הסכם, משהו כתוב, משהו חתום.
תראה, כמו שאמרתי לך, אני הגעתי לשם עם מספר יוזמות מעשיות, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום של הבריאות, על אותם מכנים משותפים. אנחנו מכירים את המודל של מאסלו, שמדבר על התפתחות בסיסית. מתחילים קודם כל עם כלכלה, עוברים אחר כך לבריאות, ורק אחר כך אנחנו יכולים לדבר קצת יותר על דברים יותר נשגבים, כמו קהילה, כמו ערכים וכדומה. אני חושב ששלום שמבוסס על, קודם כל על הבסיס, הבסיסי ביותר בין בני האדם, שזה אומר כלכלה, בריאות, ולאחר מכן אולי אפילו סוג מסוים של מערכת חינוך. ופה אני אומר לקחת את היוזמה, אנחנו כל הזמן מחכים שהרשות הפלסטינית תחנך את האוכלוסייה הפלסטינית מהמקום של הרוע והסתנה והדם, למקום של נורמליות, וראה זה פלא, 25 שנה זה לא קורה. אז גם בנקודה הזאת אני חושב שאנחנו צריכים לעשות יוזמה, ולקחת יוזמה ולעשות ולפעול. אני לא רוצה לרדת פה לפרטים, אבל הצגתי תוכנית. תראה, כמו כל איש ששאלת אותי מה הוא אומר, אבל אני רוצה לומר לך שכמו איש עסקים ממולח, והממשל הזה הוא ככה כל כולו ממשל שמבוסס על עסקים, הוא ביקש לראות את התכלת. הוא שמע את הדברים ונשמע לו מאוד מעניין, הוא בסך הכל טען שיש בזה הרבה היגיון, אבל הוא רוצה לראות שהדבר הזה עובד, והוא רוצה לראות שהגלגלים נוגעים בכביש. אז כמובן שחלק מהדברים שהצלנו הם דברים שהם עדיין יושבים ברמה של תוכניות, וחלק אומנם מתקדמות אבל עדיין לא מבוצעות, וחלק אחר אכן יש מה להראות, ובשביל זה בדיוק קבענו המשך מפגש בצורה של סיור בשטח כדי לראות. לומר לך לאן זה יוביל, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע. להגיד לך שזה נגע בו, אני אומר בצורה ברורה, חד משמעית, כן. ובעזרת השם, אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות ולא להרפות, ומצד שני, הקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניו.
תאמר לי, יוחאי, המהלך הזה, המפגש הזה והמפגש הבא שיבוא, זה לא קצת מאוחר מדי? כי עכשיו כבר כנראה יש הרבה יותר מההתחלה של הסכם, איפשהו, לא הסכם, תוכנית, יוזמה אמריקאית שמצאת איפשהו בבית הלבן. זה עדיין לא יצא, זה עדיין לא התפרסם, אבל זה כבר קיים. ועכשיו, כשאתה מציג את הדברים נפלאים ככל שיראו לשגריר פרידמן, לא נראה שיהיה בכוחם לגרום לטראמפ לקחת את הניירות, לזרוק אותם לסל ההשפעה ולהגיד, אוקיי, יש לי ניירות חדשים עם תוכניות חדשות שמגיעות מדרום הר חברון.
תראה, אני רוצה לומר לך לגבי העניין הזה משהו ככה, אתה יודע, אני בהוויה שלי איש חינוך, ויש משפט זן מעניין שאני חושב ששווה שניקח אותו לחיים שלנו. והמשפט אומר, כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע. אני לא יודע מה זה מאוחר או מוקדם. אני את הפגישה הזאת ביקשתי כבר לפני מספריו של חודשים, והיא התאפשרה רק עכשיו. אנחנו, בדיוק מה שאמרתי, וכך סיימתי גם בפעם, את העניין הקודם, אמרתי לך שאנחנו נדרשים לעשות. לומר שהדבר הזה ישפיע, כמו שאמרתי קודם, אני מקווה, אני מתפלל, אני מייחל, יותר, פחות, אינני יודע. אבל אני יודע שיש פה משהו אחר. עד היום, במשך 25 שנה, לא הממשל הישראלי ולא הממשל האמריקאי היה בדיאלוג מול מערכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, רק למעט באותם מקרים שבהם כבר נעשה מעשה. שהוחלט על הסכמי אוסלו וסורטטו מפות, אז כבר ישבו על הפרטים, רגע, כאן יעבור, פה יעבור, הגדר מפה, הגדר משם, המעבר מפה, המעבר משם. ואני מזכיר את הדרמות הגדולות שהיו סביב קבר רחל. הדרמות המשמעותיות שהיו סביב קבר רחל. אבל אף פעם לא התייעצו, לא שאלו, ואם כן, זה היה תמיד אחרי שהדברים נחתמים. כאן אנחנו נמצאים במקום, אני חושב אחר, אמנם אנחנו עדיין לא מנהיגי העולם, בו קצת צניעות וקצת ענווה, ואנחנו עדיין לא תפסנו את המקום של ממשל טראמפ, אבל בהחלט יש פה קול, ויש פה שיח, ויש פה דיבור, שבעזרת השם אני מקווה שיביא גם לפירות. אני לא תמים, ברור לי שבסוף יש פה גם אינטרסים אמריקאים, והנשיא טראמפ עם אהבתו הגדולה לראש ממשלת ישראל ומדינת ישראל, עדיין יש לו אינטרסים אמריקאים ומערכת של בוחרים ומערכת של נבחרים, ויש שם גם דברים שאנחנו מן הסתם לא נאהב אותם. אני אומר בכנות, אני לא תמים, אבל יש כאן גם איזשהו אלטרנטיבה שנמצאת על השולחן, ואני מניח שיתחשבו בצורה כזאת או אחרת. השאיפה שלי והבקשה שלי והכמיהה שלי והתפילה שלי שיתחשבו בה באופן המובהק ביותר והגדול ביותר. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא תמימים.
אגב, לרקע, אפשר לומר ישראלי, של פרידמן, התקופה שהוא היה פה ולמד פה, זה בא לידי ביטוי בשיח איתו, או שהוא כרגע קר, פקיד קר של ממשל בעל, כמו שציינת, אינטרסים משלו, כרגע את ההיסטוריה האישית הוא מניח בצד ודן בעניינים בצורה עניינית בלבד.
תראה, אין לי ספק שיש גישה יותר אופטימית, חמה, שזה בא לידי ביטוי. בסוף אתה יודע, את התפקיד עושה האדם, ולא הפוך. בסוף, האופן שבו האדם נכנס אל התפקיד, ככה הוא עושה אותו. וזה ברור לחלוטין שיש בן אדם שהוא חם יותר ומחובר יותר, אז ממילא זה יבוא גם לידי ביטוי. מצד שני, הוא שליח, כמו שאמרתי, של ממשל אמריקאי, ואדם מאוד חכם שמבקש לראות מה שנקרא תוצאות בשטח. כמו כל איש עסקים ממולח, אומר לי, אל תמכור לי חלומות באספמיה, אני רוצה לראות תכלס, אני רוצה לראות שהאוטו שאתה מציע לי לקנות הוא נוסע, והוא לא מנכה או מרופא במצב טוב כמו שאתה אומר. אני רוצה לדעת שהדבר הזה יודע לעבוד. וזאת היא אמירה שהיא בהחלט, לא רוצה לומר שהיא מפתיעה, היא הגיונית, והיא באמת מגיעה מתוך מקום של חיבור לאותו ממשל ולתוצאות. וגם לרוח המפקד.
ובעניין הזה, כמו שאמרת, עוד צפוי לכם מפגש נוסף, תיקח אותו לשטח, תראה לו את הדברים, איך הרכב נוסע על הגלגלים, ולא רק הרכב של השגרירות. עכשיו נעבור למפגש האחר, מפגש קצת יותר פנים ישראלי, המפגש עם איתן כבל, מראשי המחנה הציוני. על כך קראנו, יש לציין ולתת את הקרדיט, קראנו על כך בעיתון מקור ראשון. מה היה שם? מה אמר לך איתן כבל? למה דחוף לו לפגוש דווקא את המתנחלים? מה זה? מעשה אהוד ברק שעלה בזמנו לרמת הגולן ואמר, חברים, אתם הולכים להתקפל מכאן?
תראה, איתן כבל, אין ספק שהוא הפתיע באמירה שלו, כשהוא אמר, חבר'ה, אנחנו התפכחנו, וצריך להתפכח. יש בזה הרבה מאוד אומץ. אומץ קודם כל ביחס למחנה שממנו הוא מגיע. מחנה שבמשך תקופה ארוכה הוביל אמירה חד משמעית ואין בלתה, שתמכה בהסכמי אוסלו, שתמכה בשתי מדינות לשני עמים, שתמכה בנסיגה לקווי הפסקת האש של 47-48, והיום הוא מדבר כבר אחרת.
אבל הוא עדיין מדבר על מדינה פלסטינית כזאת.
רגע, אני אומר, בוודאי, 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 בוודאי. תכף אני ארחיב. אני אומר, התפיסה שלנו היא שבסופו של דבר אנחנו חייבים לשוחח. אנחנו, אני אומר, העם שלנו חייבים לשוחח. להתקרנף אחד מול השני ולחדד את המעלומות באמירות כאלה או אחרות תקשורתיות, ובוודאי בזירת ההתגוששות שנקראת כנסת ישראל, שהרי לשם הרי אנשים נבחרים כדי לחדד את האמירות שלהם, ושם זה המקום שבו אנשים מקצינים את האמירות שלהם, כי אחרת איך הם יספקו את הסחורה לבוחרים שלהם. זה דבר אחד שאנחנו רגילים אליו, אבל כמו שאמרתי, לא בהכרח ראינו בו ברכה לאורך שנים. אני חושב שאמירה של שיח, והשיח שיהיה, גם אם יהיה כואב ונוקב, ושלא יהיו בהסכמות, עצם הדיבור מייצר קרבה ומייצר אפשרות של בחינה. גם במקרה הזה, אכן, חבר הכנסת איתן כבל הגיע, ופרס את משנתו המדינית, הייתי אומר, החדשה ישנה, אבל בהחלט חדשה, שטוענת שבואו נתחיל קודם כל עם גושי ההתיישבות, 300 אלף יהודים, לעומת 60 אלף 40 שנמצאים בגושי ההתיישבות, ולגבי השאר נדון. אני לא קובע עכשיו מה יקרה, אני לא אומר נגרש, אני לא אומר נחזיר, אני לא אומר שום דבר. זאת היא אמירה שמבחינתי לפחות לא נשמע עד עכשיו בשיח הפוליטי. כמובן שאמרתי לו, והוא הסכים איתי, שזה בדיוק מה שאני טוען, ביחס אל שטחי C. זאת אומרת, אם אתה רוצה רגע אחד לעשות מעשה מבלי לפגוע באף אחד, אז למה גושי התיישבות? בוא תלך על שטחי C. כל האוכלוסייה הישראלית, היהודית שגרה ביהודה ושומרון, נמצאת בתוך העניין הזה. תחיל את החוק לא בגושי התיישבות, אלא בתוך שטחי C. ונתקדם הלאה לגבי שטחי בי ו...
אגב, ו... כשהוא מדבר על אותם גושי התיישבות, 300 אלף או 300 וכמה, הוא מדבר על החלת ריבונות שם?
תראה, הוא לא אמר את המילה החלת ריבונות, אבל מתוך דבריו כך הסקתי, ויחד עם זה אני אומר, הוא השאיר במעורפל לגבי השאר. עכשיו, מכיוון שאנחנו כבר שבעים, אתה יודע, ציינו לא מזמן גם את הסכמי אוסלו וגם את הגירוש מגוש קטיף, ואני באופן אישי, היה לי את החוויה של הגירוש גם מאופירה, גם מימית, ובוודאי בגוש קטיף וצפון השומרון ששם שימשתי כמנהל אגף חינוך. אנחנו, אני באופן אישי סבתי מראות קוראי לב של קריאת חבלי הארץ מהמקום שבו אנחנו חיים, מהלב שלנו, מהחיים שלנו. זה לא הביא לשום דבר אף פעם, בשום מקום. ולכן אני טענתי את מה שטענתי, הוא טען את מה שהוא טען, התקיים ויכוח נוקב, היו שם עוד חברים, הנהגות שלי יישובים, בהחלט.
מה ענית לו על הסוגיה הדמוגרפית הבאמת נשמעת בלתי ניתנת לפתרון? בסדר, אתה מספר לנו עכשיו על שטחי C, החלת ריבונות ושטחי C, מה אתה רוצה עכשיו עוד 100 אלף פלסטינים, מתוכם אתה יודע מה, רק 2,000 הם מחבלי חמאס חדורי שנאה כאלה שרוצים לפוצץ את תל אביב, להם אתה נותן אפשרות להתנייד אל תוך החיים שלך?
בואו, אמרתי לו את אותו דבר, בואו נזכור שהדבר הזה קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל, והוא עצמו תמך, הוא המפלגתו תמכה בזה. הרי בשנת 48, או יותר נכון 47, הייתה כבר החלטה של ממשלת, של האום, על חלוקה לשתי מדינות, מדינה ערבית ומדינה יהודית. והיישוב שהיה בארץ, בין אם מדובר על ההגנה ובין אם מדובר על הממשלה של דוד בן גוריון הראשונה שהייתה מיד לאחר מכן, את ההחלטה קיבלו. אנחנו נשארים באותם מקומות גם אם האום קבע שזה שטח של מדינה ערבית. לא הייתה התפנות, לא מחניתה, לא מאקו ולא מאף אחד מקיבוצי הצפון, ונהפוכו. וככה נקבע הגבול. ואותם תושבים ערבים שחיים היום כאזרחי מדינת ישראל, הם חלק ממדינת ישראל. ולכן אני אומר, כל הכבוד, כשאנחנו מדברים היום על סדר גודל של 200, מקסימום 200 אלף ערבים ביהודה ושומרון בשטחי פי, לעומת 500 אלף יהודים, זה לא משהו שצריך להטריד אותם, ולא משהו שצריך להיבהל ממנו. ויותר מזה אני אומר, אנחנו כולנו מכירים גם את הדמוגרפיה, אנחנו כולנו מכירים את הריבוי שיש ביהודה ושומרון סטטיסטית. אנחנו מדברים על סדר גודל של 1.5 כ-5 ילדים בממוצע למשפחה ביהודה ושומרון. תזכור את האוכלוסייה גם החרדית וגם החרדלית, לעומת ממוצע של הרבה יותר קטן של 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 ערבים. הסטטיסטיקה מדברת על 2.13 בממוצע ילדים.
שאל אותך איתן קבל, האם על אותם 200 אלף אתה מתכוון להכיל מדיניות אפרטהייד כמקובל בימינו?
טוב, המילה הזאת היא כמובן עלתה במהלך השיח. כמובן שלא קיבלנו אותה. אין דבר כזה של אפרטהייד, זה אפרטהייד, והמילה, זאת אמירה לא רלוונטית למה שקיים בשטח, ממש לא, נהפוך הוא. אם יש דין אחד ליהודים ויש דין אחד אחר לערבים, אני מזמין את הציבור ומזמין גם אותו לבוא ולראות. לא רק, אז היה לנו ויכוח גדול, לא רק שאני מזמין, גם הראיתי לו את הבנייה הבלתי חוקית שמשתוללת לא רק לצערי בשטחי B ו-A, אלא בעיקר בשטחי C, לעומת מה שקורה אצלנו ביישובים. ובין אם זה גניבות המים, בין אם זה גניבות האדמה, בין אם זה הנזקים החקלאיים, בין אם זה הבתים שנבנים, בין אם מדובר על חושות של מרעי שלפים שהופכים אחר כך ליישובים ומאחבים בלתי חוקיים. ולצערי, מדובר על מאות מבנים כאלה בכל שנה, בכל, לפחות ברחבי הר חברון. בשטחי כל יהודה ושומרון, אני מניח שמדובר בהרבה יותר. אז נכון, אז יש אכיפה, אבל היא לא מספקת, כי חסר אנשים, כי חסר זה, כי חסר זה. אז זה לא משנה את העובדה שיש פה דין אחד כזה ודין אחר כזה.
בעצם,
היה לנו ויכוחים,
אז אתה אומר לנו בעצם, אז אומר, אם יש אפרטהייד, אולי הוא אפרטהייד שפוגע ביהודים ולא בערבים.
אני לא אוהב להשתמש במילה אפרטהייד, היא מילה לא נכונה, היא מילה לא רלוונטית. אני רק אומר שאם מי שמשתמש בו, שיבוא ויסתכל. אז הוא היה איתן אמר לי, תשמע, הם למדו מכם, גם אתם התנחלתם בלי אישור משום דבר, ותראה איפה אתם נמצאים, וכנראה שהם למדו מכם, אמנם באיחור של 20 שנה או של 40 שנה, אבל הם למדו מכם. אמרתי לו, עדיין אני חושב שצריך להיות דין אחד לזה ודין אחד לזה.
תאמר לי, ממש לסיום, ככה אני אאחד את שני המפגשים, אנחנו שומעים שאת טראמפ מטרידה האפשרות שראש הממשלה בעתיד של ישראל יהיה מוחמד כלשהו, במידה ולא תהיה היפרדות כזו או אחרת. גם איתן קבל מדבר בדיוק על אותה נקודה, לא פעם צריכים היפרדות, כי בעניין סטטיסטי כזה או אחר, אם אנחנו מסתכלים על הטווח הרחוק, בצורה כזו או אחרת, אם נתנו אזרחות לערביי יהודה ושומרון, הרי שבעתיד אנחנו נמצא אפשרות שכזו, ראש ממשלת ישראל מוחמד, והשאלה, מה אתה אומר להם?
מאוד פשוט. א', אני מציע שיפסיקו לאיים עלינו עם השד הדמוגרפי. השד הדמוגרפי חזר לבקבוק כבר מזמן, והוא לא רלוונטי, וגם אם נשפשף אותו עד מחר בבוקר, הוא לא יצא שוב מהבקבוק. ואני אומר את הדברים אסמך נתונים. קודם כל צריך לזכור שבתוך השד הדמוגרפי הזה, יש לנו למעלה משניים, אולי שניים וחצי, אולי 3 מיליון ערבים, עזתים, שכבר מזמן הם לא חלק מתוך הרשות הפלסטינית, הם מתנגדים לה, יש שם ממשל חמאסי, לא חלק מתוך מדינת ישראל, וזה בסדר, זה מדינה בפני עצמה. לצערי, אני אומר עוד פעם, לא משלים עם זה, השאיפה שלנו היא כמובן לחזור לאותם מקומות שבהם אנחנו חיינו, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מזה שזה משהו אחר, זה לא חלק מאותם ערבים שנמצאים. זה שמקיפים אותנו 700 מיליון ערבים מסביב למדינת ישראל, אז תכניס לתוך ה-700 מיליון עוד 3 מיליון עזתים.
ועם ערביי יהודה ושומרון אנחנו מסתדרים?
ערביי יהודה, רק שנייה, לגבי ערביי יהודה ושומרון, אמרתי, וצריך לזכור את זה, הנתונים מנופחים, באמת שמנסים להבין שם מה עם הנתונים, אז בוא רגע אחד נבין אותם. 300 אלף ערבים ספורים פעמיים, ערביי ירושלים, מזרח ירושלים, רשומים גם אצלנו בתוך מרשם האוכלוסין, ורשומים גם בתוך המרשם האוכלוסין הפלסטיני, זה 300 אלף. עוד 100 אלף ערבים פלסטינים של יהודה ושומרון שהתחתנו עם ערבים ישראלים, רשומים במרשם האוכלוסין הערבי הפלסטיני, של הרשות הפלסטינית. תוסיף על זה עוד סדר גודל של 300 אלף ערבים שהיגרו בשנים האחרונות מיהודה ושומרון למקומות אחרים, הם לא חיים פה, על פי כללי מרשם האוכלוסין, אדם שלא נמצא יותר משנה בארץ ששם הוא גר, לא נספר, אבל הם כן סופרים. תוסיף על זה עוד הגירה שהם לא מוכנים להכיר בה, של בין 20-40 אלף מהגרים מדי שנה שעוזבים את יהודה ושומרון, ערבים שעוזבים את יהודה ושומרון לצמיתות. תוסיף על זה עוד כל מיני מספרים הזויים של אנשים בני 154 וכדומה שנמצאים בתוך מרשם האוכלוסין. אז בואו נהפוך רגע אחד את הנתונים למשהו ריאלי, ולצערי אין היום שום מקום, ובצדק גדול, הרשות הפלסטינית עושה מניפולציות, וצריך להכיר בזה, שעושה מניפולציות כדי שזה יעזור לה במסע ומתן ולהוציא את השד הדמוגרפי הזה. אבל אמיתית, בואו נסתכל על הדברים אמיתית וריאלית, אין היום שום גוף רציני, לא ישראלי, לא בינלאומי, שיכול להגיד כך וכך.
כן, אבל עכשיו כשאתה נוסע בכביש, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה אצלך במועצה עשרות אלפים מימין ומשמאל ערבים שכן נמצאים, עזוב את אלה שלא נמצאים ושפוברקו ושנופחו. ישנו מספר מאוד מאוד גדול, אז לא 2.5 מיליון, הוא, לא 2.5 מיליון, אתה מסתדר עם 1.5 מיליון?
הוא אשר אמרתי בתחילת דבריי, א', למול אותם מיליונים שנמצאים, או מאות אלפים שנמצאים, ברוך השם, תראה מה קרה ב-40 שנה האחרונות להתיישבות ביהודה ושומרון. לפני 40 שנה, בחבל יהודה, אתה יודע מה, 45 שנה, לא היה אפילו לא יהודי אחד, בהר חברון ודאי שלא, קריית ארבע, גוש עציון, היום באזור הזה חיים למעלה מ-100,000 יהודים. אני רואה את ההתפתחות ביישובים הערבים, אבל אני רואה גם את ההתפתחות של היישובים היהודים. ואני רואה את הברכה הגדולה של היישובים היהודים. ואני רואה את כמות הילודה אצל אוכלוסייה הערבית, לעומת כמות הילודה אצל אוכלוסייה היהודית. וכשאני רואה את הדברים האלה, אז אני מקבל הרבה מאוד עדות, ואני מזכיר לך את תחילתה של השיחה. אמרתי לך שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו לחיות אחד ליד השני. אני לא יעזור שום דבר, אנחנו צריכים להכיר בעובדה שאלה הם השכנים שלנו. אנחנו יכולים לעצום את העיניים ולהגיד הם לא קיימים. אנחנו יכולים לעצום את העיניים ולהגיד הם אך ורק טובים, בואו נעשה איתם שלום, וראינו את הסכמי אוסלו, וכמה הרוגים וכמה פצועים קיבלנו כתוצאה מהם, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד נמשיך לחיות על החרב ונמשיך להילחם איתם כל הזמן, או אולי נעשה את מה שיהושע בן נון עשה, ואם אצל יהושע בן נון זה עבד, אז למה אצלנו זה לא יעבוד? בואו נעשה תמהיל. מי שרוצה להילחם, אנחנו יודעים להילחם, ברוך השם, יש לנו מערכת ביטחון ממוקמת מספר 8 בכל צבאות העולם, ואנחנו מכירים את התוצאות שלהם, גם אנשי השב"כ, המשטרה, כמובן הצבא המדהים שעושה לילות ולילות ולילות וימים. אבל זה מי שרוצה להילחם. מי שרוצה לעזוב את הארץ, בואו, בבקשה, נעודד את ההגירה לאן שהוא רוצה, נאפשר את ההגירה. אגב, אני רוצה שתבין ש... את הדבר הזה, זה דבר שהוא מדהים, אני כשנכנסתי להיות ראש מועצה לפני 5 שנים, הייתי מקבל פעם בחצי שנה בקשה למחירה של קרקעות. היום לא עובר שבוע שאני לא מקבל בקשה למחירה של קרקעות. וכשאני שואל את האנשים למה, הם אומרים לי, תשמע, אנחנו חקלאים, אבל הילדים שלנו כבר לא רוצים. אנחנו זקנים, כבר אין לנו כוח לאבד את האדמה, הילדים שלנו רוצים אירופה, רוצים מקומות אחרים, תתנו להם, לשחרר אותם, זה בא מהם, זה לא בא מאיתנו. ולכן אני אומר, כשאתה לוקח את התמהיל, שמי שרוצה לעשות מלחמה, בבקשה, בואו נעשה מלחמה, ומי שרוצה להגר, בואו נאפשר לו את ההגירה, ומי שרוצה לחיות איתנו בשלום, בואו נאפשר לו לחיות איתנו כתושב בשלב הראשון, בדיוק כמו באמריקה, לוקח היום לכל מהגר הרבה מאוד שנים לקבל את הגרין קארד. הוא צריך להוכיח את הנאמנות שלו, בבקשה. וכשאנחנו נדע לעשות את התמהיל של שלושת הדברים האלה, זהו שיח אחר, זוהי אמירה אחרת. זו אמירה שעד היום לא הייתה בשיח הפוליטי, בשיח המדיני, ואת זה אנחנו משתדלים לעשות בחלקת האלוקים הקטנה שלנו, במועצה האזורית הר חברון.
יוחאי דמרי, ראש מועצת דרום הר חברון, אני מאוד מודה לך.
הר חברון. הר חברון, אנחנו בעבר היינו דרום, היום זה הר חברון.
אין יותר דרום, כל ההר ביחד, כל החבילה, אוקיי, מצוין. ראש מועצת הר חברון, תודה רבה לך על הדברים ושיהיה בהצלחה, כל טוב.
אמן, תודה, תודה.
שלום. למרות האיומים הכלכליים עליו ולמרות חקיקה בחלק ממדינות המערב, ממשיך יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס להבהיר שהוא לא יסכים בשום פנים ואופן לפגיעה בתקציב שמיועד למשפחות השהידים ולאסירים הכלואים בידי ישראל. לפני ימים לא רבים הוא גם הבהיר שגם אם יישאר שקל אחרון בקופה, קודם כל הוא ילך למטרה הזו ורק לאחר מכן ליעדים אחרים. אנחנו רוצים לשוחח על העמדה הנוקשה הזו. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה למדעי המדינה, מומחה לפוליטיקה הפלסטינית, איש מרכז בגין סאדאת, הפרופסור הלל פריש, שלום לך.
שלום.
קודם כל, איך זה מתקבל, אמירות כאלה, אצל אנשים שבעצם קשה להם, קשה להם יומיומית מבחינה כלכלית, והם מבינים שעוד ועוד מדינות מבינות שצריך להעניש את אבו מאזן על אמירות כאלה?
האמת היא שאף אחד לא מעניש את אבו מאזן, יש לו תקציב של 4.8 מיליארד דולר, ואני לא רואה שום פיחות בדבר הזה. גם 60% מהכספים באים נגבים על ידי ישראל, על פי הסכם פריז מ-2004, שבו ישראל גובה את המע"מ של סחורות שמיובאות ליהודה ושומרון, לרשות הפלסטינית ולעזה. אם כי יש ניסיונות חקיקה, גם בארצות הברית וגם בישראל, לקזז את הכספים האלה, אני חושב שמבחינה משפטית יהיה מאוד קשה. אני לא חושב שהבגץ ייתן יד לזה, משום שהכסף הזה הוא כאילו נגבה כבר על ידי הרשות הפלסטינית. אז יש סיבות, זה מין גוביינה כזה. אז אין הרבה, אין הרבה אפשרות להניש, להניש את אבאס. ויתרה מזאת, רוב הכסף שהולך לרשות הפלסטינית, כולל הכספים שהולכים לטרוריסטים ולמשפחות שלהם, הם בעצם משתמשים בזה לרכוש מוצרים ישראלים. אז יש לובי תעשייתי ישראלי חזק מאוד שמתנגד לכל כיזוז כזה. ומשום שהם צורכים בעיקר מוצרים לואו-טק של ישראל, אז אם אתה תקזז את הסיוע לרשות, אתה גם תפגע באזורים היותר פריפריאליים הישראלים. אז יש כאן סבך מאוד גדול, אז הוא לא מפחד יותר מדי מהנישה. עכשיו, למה הוא עומד על כך?
כן.
משום שמבחינת הפלסטינים, הטרוריסטים האלה, הם מלח הארץ. כלומר, הם מיטב הנוער שהתגייס למען המטרה הלאומית, ואולי בקרב הדתיים יותר, במערך של המלחמה הדתית נגד ישראל. וכמובן, יש לו תחרות עם חמאס על הלגיטימציה שהוא זוכה לה בקרב החברה הפלסטינית, ולכן החשיבות לשלם לטרוריסטים האלה.
זאת אומרת, לא רק שהוא לא נענש בצורה כזו או אחרת, אלא להפך, הוא מקבל דיווידנד מאוד מאוד משמעותי ברחוב הפלסטיני על אמירות מהסוג הזה.
בוודאי, זה בוודאי.
יש.
העצירים בכלא הישראלי הם נחשבים כגיבורים. על זה יש הסכמה מקיר לקיר בקרב החברה הפלסטינית.
בהכירך את מה שקורה שם בפוליטיקה ובמדיניות הפלסטינית, אתה מעריך שיש איזשהו כלי אחר אולי שאפשר להציב בפני אבו מאזן ודרכו לי למנוע את העניין הזה? או שזהו, העניין הזה סופי, צריך לקבל את זה, זאת המציאות, כיכרות ימשיכו להיקרא על שם שהידים, תחרויות של ספורט של ילדים ימשיכו להיקרא על שמם, זאת המציאות ונתרגל אליה?
אני חושב אולי לאורך זמן אפשר להפחית בסיוע הבינלאומי האמריקאי לפלסטינים, אבל גם כאן, שוב, יש קולות בישראל שלא מושמעים בריש גלי, שהם מתנגדים לקיזוז הזה. אז באותה עת, כש פוליטיקאים ישראלים מנסים להביא לחקיקה אמריקאית שיקזז בסיוע, יש קולות אחרים שמנסים למנוע את זה. אז אני לא רואה בטווח הקצר לפחות איזשהו שינוי של הסטטוס קוו, וזה דבר שאנחנו נצטרך לחיות איתו.
אגב, אותם קולות שאתה מדבר עליהם, אותם לוביסטים, איפה שומעים אותם? זאת אומרת, איפה הם מדברים? אנחנו, כמו שציינת, לא כל כך רואים אותם בתקשורת, לא שומעים עליהם. איך הם יוצרים?
הם דואגים להתרחק מאוד מאוד מהתקשורת.
אז איך אתה מגיע אליהם?
התאחדות התעשיינים הוא לובי חזק מאוד, יודע את הטלפונים של כל הפוליטיקאים, והוא יודע להפעיל לחץ, והוא גם יודע להפעיל לחץ דרך הרשויות המקומיות העניות ביותר בארץ, כולל עוטף עזה, שחיים על שהמפעלים שלהם מייצרים את המוצרים שהסיוע לפלסטינאים, שדרך הסיוע לפלסטינאים רוכשים את המוצרים האלה. אני אף פעם לא אשכח ראש המועצה של שדרות, מויאל, דמות מאוד חכמה וגם כן מאוד ציורית, ראינו אותו כשאנשים צועקים מוות לערבים אחרי שנהרגו בחורה בת 16 ופעוטה, ממש טרגדיה מהרקטות, והוא אמר, הוא מכיר את האנשים שצועקים שם, בהם הנהגים של המסעיות, של הסיוע לעזה. ואם לא נעביר סיוע לעזה, והאנשים האלה יהפכו למבוטלים, המועצה המקומית של שדרות תקרוס, משום שאנחנו לא יכולים, הם יהפכו ממשלמי מיסים לנטל. זאת בעיה סבוכה, סבוכה מאוד.
לכן אגב אנחנו נמשיך להזרים לרצועת עזה חשמל, בטון, גז.
זה אחד מהסיבות, זאת לא הסיבה הנכונה. אנחנו למדנו בפרשת השבוע שאפילו במלחמת רשות מותר לך להטיל סגר עד מוות. ככה מפרש ראשי, אבל כמובן אנחנו חיים בעולם אחר, אז יש גם את הצידוק, את הבעיות ההומניטריות, והחשש של מפקדים בצה"ל שהם יעברו על, שהם יהפכו אולי לפושעים ותהיה להם בעיה להסתובב בחוץ לארץ, זה גם שיקול, ולכן זה עושה את זה מאוד מאוד מסובך. כן. כשאתה מנהל מדינה, אז הדברים בכלל, קבלת החלטות היא מורכבת מאוד.
הפרופסור הלל פריש, מרכז בגין סדאת, תודה רבה לך על הדברים.
טוב.
יום טוב, שלום שלום. כל מערכות החיים שלנו הולכות ומשתנות, אנחנו יודעים את זה, אבל האם רובוטים ישולבו במערכת החינוך בעתיד? אז בראשית החודש הבא יתקיים כנס מעצבים את העתיד 5 של מט"ח, ובו יוצגו גם פיתוחים טכנולוגיים שנועדו לשפר את פני מערכת החינוך בארץ. אנחנו רוצים לשוחח עם אבי ורשבסקי, שלום לך.
שלום.
מנכ"ל חברת מיינדסט, החברה שבעצם מאחורי יוזמת הכנס הזה, ונפתח בשאלה מאוד פשוטה. יהיו או לא יהיו רובוטים במקום מורים או משהו כזה?
אני חושב שהדימוי של רובוטים שמחליפים אותנו, אגב, בכל תחומי החיים, הוא דימוי שככה לפעמים מפחיד אותנו, מהלך עלינו ימים, הוא כמעט ולא קורה. אני חושב שההזדמנות של הרובוטים היא לא להחליף, אלא בעצם לאפשר לנו להתעסק בכל אחד מהמקצועות הרלוונטיים, במה שבאמת חשוב במקצוע שלו. ואם נעשה את ההקשר של החינוך, אז רובוט יכול לנהל שיחה, נגיד, יותר שטחית, תרגולית, שהיא תומכת בלמידה, ולהשאיר למורה או למורה את ההזדמנות לשיחה משמעותית, שרק בן אנוש יכול לנהל אותה. אז זה לא יחליף, אבל זה בהחלט יכול לתת לנו את הכלים כדי באמת להתעסק בדברים שרק אנחנו יכולים לעשות.
זאת אומרת, יפתור לנו כמה בעיות בפינות, אבל את העבודה עצמה, את המהות עצמה, אם אנחנו מתייחסים לעולם ההוראה, את זה אי אפשר לשנות.
אי אפשר ולא צריך גם. אני חושב שחלק מהקושי שכל מי שעוסק בהוראה מכיר, זה שאת הדברים החשובים, את הליבה של ההוראה, אין לנו מספיק זמן להתעסק איתה. אנחנו תמיד מתעסקים המון המון במעטפת, אם זה אדמיניסטרציה, ואם זה תרגול, ואם זה הרבה מאוד דברים שהם מכינים לקראת השיחה היותר משמעותית, ולא מגיעים ללב של הדברים. וזה משהו שהטכנולוגיה יכולה מאוד מאוד לסייע בו.
אז תן לנו כמה דוגמאות. נתן לעצמי שאתה כבר פחות או יותר יודע איך ייראה הכנס, פחות או יותר איזה דברים ייראו שם. אז תן לנו גם דוגמאות וגם בתוך כמה זמן להערכתך הדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מחיינו.
אז יש עולם שלם שהוא עולם מרתק, של, אפשר לקרוא לו העולם של שיחה עם מכונות חכמות. זה גם מוצרים כמו מה שנקרא צ'טבוטים, מוצרים שאנחנו בעצם מתכתבים איתם בטקסטים, בדומה למה שאנחנו עושים בוואטסאפ, וזה גם עוזרים קוליים מהסוג של אלקסה של אמזון, או גוגל הום של גוגל, או קורטנה של מייקרוסופט. כל החברות הגדולות ענקי הטכנולוגיה היום כבר פיתחו מנועים מבוססי בינה מלאכותית, ואולי המפורסם שבהם זה ווטסון של IBM, שמאפשרים לנו לנהל שיחה קולחת עם מכונה. הדבר הזה עובד היום בהקשרים, כבר עכשיו, בהקשרים של הזמנה של מוצרים באינטרנט דרך אמזון וכן הלאה, אבל היכולות הן הרבה הרבה יותר גבוהות מזה. כלומר, היכולות הן, הייתה תחרות לא מזמן שאמזון הובילה בין אוניברסיטאות בארצות הברית, של עד כמה זמן אפשר לנהל שיחת חולין, מין פטפטת כזאת, היא מכונה, בלי שאנחנו נרגיש שאנחנו מדברים עם מישהו שלא בן אנוש, ואפשר להגיע, ואגב, כל אחד שיוריד את האפליקציה של אלקסה יכול להתנסות בדבר הזה, אפשר להגיע לשיחה טבעית, נינוחה, די ארוכה, עם המכונות האלה, ומאוד מאוד משכנעת.
אגב, מי ניצח בתחרות הזאת?
אני לא זוכר איזה מהאוניברסיטאות, אבל יש את כל אלה שהגיעו לגמר.
אבל לכמה זמן באמת הצליחו לתעתע?
באזור ה-15 דקות, משהו כזה. ואני יכול להגיד גם מעבר לתעתוע, זה באמת שיחה אמיתית. כלומר, מי שיתנסה בזה יכול להרגיש, זה ממש שיחה לכל דבר ועניין. והדבר הזה יש לו הרבה מאוד פוטנציאל. גם אנחנו התנסינו בשנתיים האחרונות בפיתוח בתחומים האלה, ואני יכול להגיד שמה שקורה לתלמידים בסיטואציה שהם מדברים עם מכונה חכמה כזאת, זה שמצד אחד הם יודעים שהם מדברים עם מכונה, כלומר לא מרמים אותם, ובגלל שהם יודעים שהם מדברים עם מכונה הם מאוד מאוד משוחררים. אני יכול לטעות ולא להרגיש שיש איזה עין אנושית ששופטת אותי, ומהצד השני, להיות בפורמט של שיחה מיד מייצר אצלנו אמפתיה. אנחנו מיד נקשרים רגשית לסיטואציה, כל מי שמצא את עצמו צורח על הווייז יודע למה אני מתכוון, והשילוב הזה של שני הדברים, האמפתיה מצד אחד והשחרור שיש בלדבר עם מכונה, מייצר את הסיטואציה המושלמת להקשרים מסוימים של למידה, במיוחד של תרגול, ועשינו ניסיון
עם... אמפתיה כלפי המכשיר?
אמפתיה במובן שאנחנו מתייחסים למכשיר כיצור חי, למרות שאנחנו יודעים רציונלית שהוא לא כזה, אבל כן. כן, נוצר משהו שהוא, אני יכול לספר שמהלוגים שניתחנו של השיחות של תלמידים עם צ'טבוט, למשל בהיסטוריה, אז ראינו שיחה של תלמיד שקילל את הצ'טבוט, והצ'טבוט מכיר את כל המילים הלא יפות כבר מלכתחילה, אז הוא נזף בתלמיד, ואז התלמיד אמר, סליחה אחי, לא התכוונתי להעליב אותך. זה דוגמה נורא חמודה, אבל היא אמיתית. כלומר, יש משהו מאוד, קשה לנו להשתחרר מזה שאנחנו מדברים עם מישהו, גם שאנחנו יודעים שהמישהו הזה הוא אוסף של שורות קוד. והדבר הזה יש לו הרבה מאוד פוטנציאל לימודי, שוב, בהינתן שאנחנו יודעים להבחין בין ההקשרים הנכונים לשימוש והפחות.
עכשיו, אני מתאר לעצמי, אתה אמרת, הרובוטים והמכונות, לא, זה לא בדיוק עכשיו מלחמת הכוכבים, ואף אחד לא באמת יחליף ממש, יבוא רובוט ויחליף את המורה. יכול להיות, אבל יכול להיות גם, ויותר סביר להניח, שלפחות... מערך ההוראה ילך ויצטמצם, כי אנחנו נצטרך אולי שליש ממספר המורים שקיימים, בגלל כל העזרים שמסביב, והשליש הזה גם ילך ויצטמצם כעבור עוד כמה שנים ועוד כמה טכנולוגיות, לא?
אישית אני לא מאמין בזה, אני גם יכול להגיד שמה
שאתה... מה יעשו במורי העזר שנמצאים מסביב? לא כולם זה המורים, המחנכים שיושבים עם התלמיד לשיחות עומק על לא יודע מה. יש דברים שהם יותר פשוטים, ובכל זאת נעשים על ידי אנשים שמקבלים את שכרם ממשרד החינוך, ואנשים האלה בסופו דבר ינופו.
אני חושב שאנחנו עדיין לצערי היום במצב שיש לנו יותר מדי תלמידים על פחות מדי מורים. כלומר, העולם המושלם... זה אולם שבאמת נוצרת שיחה לימודית משמעותית לאורך זמן, ואנחנו, מעל שיש מערכות חינוך מסודרות, אנחנו לא שם, אנחנו תמיד במצב הזה של כיתות גדולות שהמורה או מורה, כמה שהם רוצים, הם לא יכולים באמת להפנות את האנרגיות ותשומת הלב הרצויה והדרושה לכל אחד מהתלמידים, אז אני חושב שאנחנו רק נוכל להגיע למצב שכוח האדם הקיים יוכל לעשות עבודה יותר טובה. אני לא רואה את הסריט שיהיו פחות מורים. אגב, אפילו בתעשיות אמיתיות, תעשיות שהן לא אנושיות, אלא יותר טכניות, למשל אמזון, יש סטטיסטיקה מרתקת על מה קרה לאמזון מהרגע שהכניסה רובוטים בתפקידים אנושיים. מצבת כוח האדם שלה גדלה בערך פי 5. כלומר, רובוטים עשו עבודות טכניות שבני אדם עשו לפני כן, בעיקר בעולמות של שינוע, והמחזור הפעילות של אמזון הלך וגדל, וככל שהוא גדל הוא בעצם גרם לזה שהם גייסו עוד ועוד עובדים בני אנוש, וזה מודל שאני יכול לדמיין שהוא קורה גם בתעשיות אחרות.
אז אפשר להרגיע את עובדי מערכת החינוך, זה רק ילך ויעשה לכם יותר טוב.
בהחלט, בהחלט.
אביב ורשבסקי, מנכ"ל מיינדסט, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה בכנס. מן הסתם, ככה פתיתים של פיתוחים ככה ידלפו אלינו לתקשורת ודרכנו לעולם היושב בציון. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה רבה.
כל טוב, שלום.
כל טוב.
דמותו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, נחשבת בעיני רבים, בעיקר במחנה החרדי, אבל לא רק, כאחת הרחוקות ביותר מתפיסתם ועמדתם הערכית והרוחנית של גדולי רבני ישראל. אבל באחרונה יוצא ספר חדש, לב האומה. ובספר הזה מלקט החוקר משה נחמני שורה ארוכה של מאמרים ונאומים שנישאו לאחר פטירתו של הרצל, מפיהם של גדולי הרבנים בתקופה ההיא. אנחנו מכירים בעיקר כמובן את המספד בירושלים של הרב קוק, אבל ההיקף שיש בספר הזה הוא הרבה הרבה מעבר לדברים הללו, ועולם הספר תמונה שונה לחלוטין. שלום, אנחנו רואים למשה נחמני.
שלום וברכה.
לחמישה חלקים מחולק הספר הזה. ספר לנו מה כולל כל אחד מהם.
כן, אז דבר ראשון, אני רק חייב להזכיר בקשר למה שאמרת, שאנחנו מכירים כולנו את ההספד של הרב קוק. אז מה שמעניין זה שכשהרצל נפטר בתף רשצה מחדלת, בעצם האבל שנפל על ארץ ישראל הקיף את כל האוכלוסייה, גם החרדים וגם מה שנקרא אז החופשים, כולם כאבו והתאבלו על הרצל. למרות זאת, בעדה אשכנזית בירושלים וביתר הערים בארץ נמנעו מלהספיד את הרצל. דווקא הספרדים הם אלה שהרבנים שלהם הספידו את הרצל, אבל בציבור האשכנזי הרב קוק היה הרב האשכנזי היחיד בארץ ישראל שהעז להספיד את הרצל. זה דרש ממנו הרבה גבורה, כי היו אז קנאים בירושלים שלא אהבו כל כך את הרעיין הזה שרב בישראל הספיד את המנהיג הציוני.
זאת אומרת, כבר אז, עם כל האבל והצער, כבר אז מתנגדים להרצל היו עמוק בחברה החרדית.
כן. מעניין שהרב של ירושלים, רבי שמואל סלנט, שהוא עצמו דווקא העריך את הרצל, ומסופר שכשהרצל נפטר אז הוא ישב ובכה במשך שעה ארוכה, וגם שלח מכתב תנחומי למשפחה של הרצל. הוא עצמו גם רצה להספיד את הרצל בבית הכנסת החורבה, אבל הקנאים לא אפשרו לו לעשות את זה וחסמו את בית הכנסת, ויש סיפור שלם שמופיע בספר, איך שהם הפריעו ומנעו את ההספד של רבי שמואל סלנט. אז ככה שההספד של רב קוק הוא זה שהשתמר ככה בזיכרון, ואותו אנחנו יותר מכירים. גם בהספד של הרב קוק, מה שמעניין הוא לא מזכיר את הרצל בשם שלו. הוא מדבר מסביב הרבה על הציונות, על הציונות החילונית, על המקום שלה, אבל השם של הרצל, גם הרב קוק, שיעז להספיד אותו, הוא לא מעז להגיד את השם של הרצל. עד כדי כך היה הלחץ והאימה מפני הקנאים בירושלים.
באמת, זאת אומרת, אז הוא מדבר ככה על מספד הדד רימון, וזה הוא לא אומר את הדברים במפורש. עכשיו בוא נחזור רגע אל הספר עצמו. מה יש בו? חמישה חלקים, כל אחד מהם עושה כמובן בדמותו של הרצל, אבל מכיוון אחר של גדולי ישראל.
כן, בחלק הראשון מופיעים עשרות הספדים שרבנים בארץ ובחול הספידו את הרצל כשהוא נפטר, חלקם הספידו אותו באירועים שהתקיימו בשבעה לפטירתו, ומה שמעניין שיש שם גם הספדים של רבנים ציונים, אבל לא רק, גם הספדים של רבנים שרשומים באגודת ישראל, רבנים שהתנגדו לציונות, גם הם הבינו את החשיבות של הרצל, העריכו את המפעל שלו, ומתוך כך זה בא לידי ביטוי בהספדים שמנסו עליו. אחר כך יש לנו חלקים בספר שמדברים על הספדים לא שנאמרו, אין לנו את התיאורים עצמם, לצערנו, את ההספדים עצמם, אבל יש לנו את התיאור של המעמד של ההספד. איך, יש תיאורים כאלה, איך שבית הכנסת התעטף שחורים ודליקו נרות שחורים, והקהל כולו גאה בבכי, ונשים התעלפו מרוב אבל. אז זה החלק השני. אחר כך יש לנו חלקים שמדברים על הרצל והרבנים, על המפגשים של הרצל עם רבנים, כמו למשל רבי שלמה הכהן, הרב של וילנה. הוא היה מזקני רבני דורו, והוא נפגש בפגישה מאוד מכוננת, שזכתה גם להדים תקשורתיים בעיתונות דאז, שהוא נפגש עם הרצל, והרצל גם עצמו התרגש מהפגישה שלו עם הרב הזקן, ושם במעמד הזה, הקהילה של וילנה העניקה להרצל ספר תורה קטן, מיניאטורי, בתוך תיבת עץ מגולפת. הרצל קיבל את הספר תורה, נשק אותו, והתרגש מאוד במעמד הזה. אחר כך, החלק האחרון, זה היחס של הרב קוק להרצל, שדיברנו עליו עכשיו. זה בא לידי ביטוי גם בהספד שהוא נשא על הרצל, וגם בכמה מכתבים ואיגרות שהוא שלח, שבהם הוא מדבר על הרצל ועל הדמות שלו.
אז אלה הם חלקי הספר, ואני רוצה לשאול אותך, מכיוון שהזכרת קודם את ההתנגדות הגדולה, שמנעה גם מרבנים שרצו להספיד, האם היה קשה לאסוף את החומרים האלה? האם הם מסתתרים באיזשהו מקום?
כן, חלק מההספדים היו, התפרסמו אז בעיתונות, באותם ימים, גם בארץ וגם בחול, זה היה החלק הפשוט, אבל היו הספדים שהיה צריך לחפש בארכיונים, לחפש אצל אנשים פרטיים שמחזיקים בכתבי יד האלה. זה היה באמת מלאכה מסובכת, שנעשתה קצת באיחור, אבל היה ראוי לעשות אותה כבר לפני 80 שנה, אבל עכשיו, ברוך השם, הספר הזה יוצא לאור וחושף באמת את היחס של ציבור הדתי, החרדי להרצל.
מה זה אומר? מה זה אומר ארכיונים פרטיים של אנשים? זאת אומרת, אנשים שהם צאצאים של אותם רבנים, ויש להם באיזושהי מגירה דברים שאותם רבנים אמרו?
לא התכוונתי לזה. התכוונתי שיש כתבי יד ומסמכים נדירים ששמורים אצל אספנים פרטיים. אתה צריך להשיג את זה מהם.
והיו חומרים שהפתיעו גם אותך, הרי אתה מלווה במסגרת עבודותיך השונות והמחקרים שלך את תורת הרב קוק לא מהיום ולא מאתמול. היו דברים שאמירות שהפתיעו אותך, אולי בגלל הדובר, אולי בגלל עוצמת הדברים?
כמו שאמרתי, רואים כמה הציבור היהודי בארץ ובעולם ראה את הפטירה של הרצל בתור אסון, קטסטרופה. יש פה אחד מהנועמים המספידים בספר, הוא אומר שהיה ראוי לקבוע יום תענית בכף בתמוז, היום שבו הרצל נפטר, היה ראוי לעשות תענית שלישית, כמו י"ז בתמוז ותשעה באב, לעשות גם בכף בתמוז, הוא אומר, זה כמו היום שמת גדליה בן אחיקם. מאז חורבן בית המקדש לא היה אבל כזה, שהמנהיג של עם ישראל נפטר בגיל כל כך צעיר, בגיל 44, זה היה בלתי צפוי, וזה ממש שבר את עם ישראל. התחושה של האבל היא הייתה כל כך קשה שאין דומה לה.
יש בין הדוברים מישהו שככה נמצא או מקובל לחשוב שהוא נמצא איפשהו בקצה הסקאלה המתנגדת לציונות ולהרצל, וכשאנחנו מדפדפים בין הספר אנחנו נופתע לראות את הדברים שלו? אתה זוכר איזה מישהו כזה?
יש כמה רבנים, כמו שאמרתי, שהם היו שייכים לאגודת ישראל, וזה מה שמפתיע, שלמרות השיוך הפוליטי שלהם, הם לא פחדו מלהספיד את הרצל. למשל, אני אזכיר שם אחד, הרב אהרון לוין, הוא היה מראשי אגודת ישראל בחול, הוא גם נספה בשואה, והוא בתור איש של אגודת ישראל, הספיד את הרצל. קבל עם ועדה, הוא עמד בבית הכנסת, מול הקהל החרדי, ודיבר בשבחו של הרצל, בגודל המפעל הציוני שהוא עשה וכו'.
איזה קהל צפוי אתה מצפה שיתעניין בספר הזה? הרי אנחנו מניחים שהציבור החרדי לא בדיוק ישנה את עמדתו כלפי הרצל בעקבות הדברים. מי אמור להתעניין בעניין? למי חשוב שיהיה ספר כזה בספרייה?
קודם כל יש ציבור רחב שמתעניין ומעריץ את האישיות של הרצל כמנהיג לאומי שלא קם כמותו מאז ועד היום. שהצליח לאחד את כל הקבוצות בעם ישראל, והתרומם מעל כל המחלוקות הפוליטיות והמפלגתיות שהיום מצויות. אז יש הרבה אנשים שמעריצים את הרצל ואוהבים אותו, זה קהל אחד. קהל השני, הקהל הדתי, הדתי-לאומי, עד היום לא נעשה המחקר הזה של איך הרצל מופיע, איך הרצל התקבל בעיני העולם הדתי ואיך תפסו אותו. זה לא רק שהסתכלו עליו בתור מישהו שגואל את עם ישראל ומנהיג פוליטי, אלא ראו בו ממש, יש אפילו רבנים שמתבטאים ככה, כמו משיח בן יוסף. זאת אומרת, היה לו איזה פן משיחי, רוחני, שליחות אלוקית, שהוא נשלח, דווקא הוא, השם בחר בו, כדי לעורר את עם ישראל לאחדות ולעלייה לארץ ולכל המפעלים שהוא עשה, וזה דבר שנחשף לראשונה בספר, הפן הדתי בדמות שלו.
אני מרשה לעצמי לשער שיהיו כאלה שיגידו, אוקיי, יקראו את הספר, יעברו עליו, יגידו הדברים בהחלט מאוד מאוד מרשימים ומאוד מאוד ככה כתובים באופן חזק, התבטאו אותם רבנים באופן מאוד חזק, אבל זה היה מתאים לימים ההם. בימים ההם הדברים עדיין לא מספיק התבררו, גם לאותם גדולים לא היה להם את המחקרים ואת הכתבים של הרצל על ההתייחסות הראויה לדעת, ואולי לטעמו, ואולי אם היו היום והיו מכירים את הרצל, איך המשפחה שלו התבוללה ואיך הוא התנתק מהשורש היהודי ופנה אל האוניברסלי, אולי הם היו חושבים אחרת. עד כמה אתה סבור שאותם רבנים שהתבטאו כך הכירו באמת את הרצל?
טוב, אני חושב שדווקא היום התברר בזכות במיוחד המחקר של דוקטור יצחק וייס, שהוא כתב את הספר הרצל כה חדשה, הוא מגלה שם את האמת שהרצל היה רחוק מהתבוללות, ודווקא המשפחה שלו הייתה מאוד מסורתית. יש משהו מאוד מעניין שפרסמתי לראשונה פה בספר, הנוסח של המצבה של הסבא של הרצל, קראו לרבי שמעון הרצל. כתוב שם, שומר מצוות עליון, חוקותיו נצר, מי כמוהו חרד על פיקודי יוצר, על דרכי היראה הלך, ובשדה האמונה ניהל צאצאיו לעומתו. זאת אומרת, כתוב פה במילים אחרות שהסבא של הרצל היה חרדי, והוא ניהל את הצאצאים שלו, הכוונה גם להרצל שגדל על ברכיו, בשדה האמונה. זה רחוק מהתיאורים שהרגילו אותנו במשך עשרות שנים על זה שהרצל בא ממשפחה מתבוללת. אז דווקא היום...
טוב, יגידו לך, תשמע, גם שולמית אלוני, סבא שלה היה רב שמעון שקופ, זאת אומרת, קוראים דברים מסבא לנכד.
נכון, אבל במשך עשרות שנים החוקרים הציגו את הדמות של הרצל בתור דמות שהגיעה מתוך ההתבוללות, מתוך משפחה מתבוללת, ואפילו אותו עצמו ציירו כאילו בתחילתו רצה להתבולל. עכשיו צריך להבין שזה דבר שלא לא הגיוני. התבוללות פירושה עיבוד הסממנים הלאומיים, ולאו דווקא היא הקפדה על שמירת תורה ומצוות. הייתה תנועה גדולה גם בגרמניה והונגריה של אנשים שהקפידו על תורה ומצוות, רק שהם מחקו מהתפילה את ותחזינה עינינו בשובך לציון. זה נקרא התבוללות. הלאומיות והציונות זה בדיוק ההפך הגמור. זה להדגיש את הצד הלאומי ודווקא ארץ ישראל, והרצל גם כולם יודעים היה בפולמוס אוגנדה, שהרצל נטב, היה לו רעיון להסכים לרעיון אוגנדה, אבל אחר כך בקונגרס על הבמה הוא בכה ואמר, אם ישכח ירושלים תשכח ימיני. עכשיו, אחרי כל זה שאנחנו מלמדים זכות בעצם על הרצל, על זה שהוא הרחוק מהתבוללות והיה לאומי והיה מסורתי והכל, צריך לזכור את הדברים שכותב בעל אם הבנים השמחה, שגם הוא, הדברים שלו מובעים בספר, הוא כותב, מעצה עמוקה של גדול העצה, הכוונה לקדוש ברוך הוא, יעץ והעלה איש אחד שיבוא עם הפרויקט הזה, הציונות, איש אשר לא ידע מהיהדות בין ימינו לשמאלו. זאת אומרת, יש משהו מכוון, גם אם אנחנו לא מבינים אותו, יש משהו מכוון על ידי הקדוש ברוך הוא שדווקא הרצל, עם כל ריחוק שלו מתורה מצוות, ושהוא גלוי ראש, ושהוא לא יודע כל כך יהדות, והוא בקושי יודע עברית גם, דווקא הוא נבחר על ידי השגחה האלוקית לעורר את עם ישראל לשוב אל ארצו.
ככה, הזכרת תוך כדי הדברים גם את הנושא של, של אותו רעיון התבוללות, רעיון ההתנצרות, וכולם מנופפים בעניין, ואז זה הופך להיות איזשהו ויכוח, האם הוא אמר את הדברים בצעירותו והשתנו עמדותיו או לא, אותו רעיון של ללכת אל הכנסייה ולכל צלילי הפעמונים לנצר את העם היהודי ובכך לפתור את בעיית האומה היהודית, איך זה מתיישב עם כל החומר המופלא שאספת בספר?
קודם כל צריך לזכור שהדברים האלה הרצל כותב אותם ביומנו לעצמו בלבד, לא בשביל פרסום, הוא כותב אותם מתוך הגינות. הוא כותב, הוא היה יכול לדלג עליהם, הוא היה יכול למחוק אותם, הרי הוא כותב את הדברים האלה כשהוא כבר לא מאמין ברעיון העברים הזה, גם מבחינתו. אבל הוא מתוך הגינות כותב אותם ליומן האישי שלו. דבר שני, מאיפה מגיע הרעיון הזה שהוא חשב לחץ לשלום לנצר את היהודים? זה לא מגיע מתוך אהבת הנצרות, מסופר שהוא לא רצה ללחוץ את יד של האפיפיור מול כולם, אלא זה מגיע מתוך זה שהרצל כל כך דאג וכל כך כאב על הסבל של בני עמו, אם בעקבות משפט דרייפוס ואם בעקבות מאורעות אחרים שהוא חזה. כל כך כאב לו ואמר, הוא היה קם בבוקר כל יום עם רעיון חדש, איך אפשר לעזור לעם ישראל. אז הרעיון הראשון שלו היה לנצר את עם ישראל. מיד הוא דחת הרעיון הזה. הרעיונות הבאים זה היה הציונות והרעיונות האחרים שהוא עשה ולהקים את הבנק היהודי. אבל כמובן שהוא חזר בו מהרעיון הזה של לנצר את היהודים, כמובן הוא לא עשה שום דבר בדבר, בנידון, בכיוון הזה, זה היה רחוק ממנו מאוד, הוא מאוד סלד מהנצרות, וכמו שאמרו חז"ל, אסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים, כמובן גם פה, בעל תשובה גדול שכזה שכל כך חזר בו מהכיוון הזה וכל כך חזר לעם ישראל, ובזכותו אנחנו בעצם נמצאים פה בארץ ישראל, אפשר לומר, כמובן אסור להזכיר את הדבר הזה.
איך מתקבל הספר?
הספר מתקבל רק לאחרונה הוא יצא, הוא מתקבל בזרועות פתוחות, אנשים מאוד אוהבים אותו, זה מחדש להרבה אנשים, אנשים אמרו לי שזה פתח להם צוהר חדש להרצל, תמיד הם הרגישו איזה חיבור, אבל הם היו כל כך מושפעים מהסביבה שיש תעמולה שלמה נגד הרצל ולהפוך אותו למתבולל, אז עכשיו בזכות הספר הם מעיזים פעם ראשונה להגיד בפומבי, אנחנו אוהבים את הרצל ולהתחבר אליו, והיו אנשים שהגיעו גם להזכרה בהר הרצל בזכות זה.
יפה. לב האומה, הרצל בעיני רבני דורו, זה שמו של הספר. משה נחמני, עורך הספר, חוקר, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
בשמחה, יום טוב, להתראות.
תקופת אלול היא תקופה טובה לסליחות ולתשובה, ובאחרונה יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרו של ראש ישיבת מחניים, הרב שלמה וילק, נעשה אדם החיים על פי אורות התשובה. שלום הרב וילק.
שלום, שלום.
נרצה לשוחח על תשובה, על החיים, על הספר, אבל קודם כל אני אשאל שאלה ראשונית, מה הפך את אורות התשובה לספר כל כך פופולרי?
כמו שאני חושב שכמו שהרב קוק אומר בתחילת הספר, הסיבה היא משום ש... כל דור צריך לכתוב את ספר התשובה שלו, והרב קוק כותב את ספר התשובה של העת החדשה, שנגיד היום בחור שקורא את שער התשובה של רבנו יונה, את המפילת נשארים אפילו, הרב קוק בעצמו מעיד שזה לא מתאים לדור החדש. דור שבו יש שיבה אל האותנטיות, שיבה אל הטבע, שיבה רצון לחיות, בדור כזה לדבר על אנשים והפחדות וכל הדברים שאנחנו עסוקים בהם בתהליך התשובה הקלאסי, הרגיל, מספרים ומשקלים וכל מיני דברים כאלה, פחות מדברים אל הדור החדש. ובאמת, באורות התשובה אין אף מילה על הדברים הללו. כלומר, התשובה הקלאסית הרגילה, מחות התשובה של הרמב״ם ומרבנו יונה ומכל ספרות התשובה, מהגמרא אפילו, הרב קוק בוחר את החלקים שמתאימים לדור דעה ודור חיים.
יכול להיות אולי שבאמת תשובה ללא פחדים, ללא מורה, מתאימה לאנשים גדולים, מתאימה לרב קוק. אולי לא מתאימה לדור הפשוט, שאומנם רוצה להיות טבעי ומחובר, וכולם מדברים על ההתחברות הנפלאה לכל דבר. אבל בכל זאת, אם קצת יפחידו אותו, אולי יהיה בזה איזשהו ערך.
כן. אז צריך לומר שני דברים בשתי רמות שונות. קודם כל, אורות התשובה הרב קוק לא כותב לעצמו, הוא כותב לדור, ודווקא ככל שאתה רחוק יותר, התשובה הזאת מתאימה, כי בעצם זו בקשה, או מה שהרב קוק מנסה לומר, שהחזרה אל החיים, שהיא התופעה של העת החדשה, החזרה לאותנטיות, היא התשובה, כלומר, ולומר לאנשים, כמונו דווקא פשוטים, שלפעמים יוצאים החוצה מהדבר עצמו, לפעמים הם חושבים, וזה אחת הטרגדיות אולי, שקראו לעולם התורה בעת החדשה, שהוא לא מחובר אל החיים הרגילים, כלומר, אני הולך בבוקר לבית כנסת, אז אני באופן אישי, כיוון שאני מלמד כל היום, ואני נמצא בעולם של תורה, אז אולי אצלי זה סיפור אחר, או אצל אנשים כמוני או בני הישיבות, אבל החיים עצמם, או החיים הדתיים הופכים להיות, לרוב האנשים, החיי התורה הופכים להיות לא טבעיים, הופכים להיות טקסיים, רוב החיים בכלל לא קשורים לעולם התורה, זה דבר ראשון, ולכן דווקא האנשים הגדולים לא זקוקים לזה, הם יכולים להיות בעולם של יראת שמיים חזקה מאוד, בלי צורך שמישהו יכנס פנימה וידבר איתם על החיים, כי זה החיים שלהם. הדבר שני, אין החינמי, כלומר, הצד השני צריך לומר שאתה צודק, הרב קוק בעצמו אומר שגם באורות התשובה וגם במקומות אחרים, שזה לא שהיום החיים כל כך נפלאים וכל כך יפים, וכולם, וכל החיים אלה יראת שמיים, ורק אם נביט אל המציאות ונלך לאיזה קיבוץ או עיר או עיירה נמצא שם את הקדוש ברוך הוא, אלא לפעמים צריך גם את יראת העונש, שהיא הרשת הביטחון, להגיד שבסופו של דבר היא קיימת, הרב קוק לא מבטל את השכר ואת העונש, הוא רק אומר, זה לא המודוס אופרנדי, זה לא מנגנון הפעולה של האנשים בדורות שלנו, אנשים מחפשים שמחה, מחפשים חיים, מחפשים הזדהות, והספר הזה נועד דווקא בשביל האנשים שזקוקים להאמין שבהזדהות ובטבע, ובחיים גם שם יש תשובה.
האמירה הלאומית של עניין התשובה, של השיבה אל, לא רק אל הארץ, אלא אל טבעו של הלאום, החזרה לחקלאות, החזרה לעשייה, החזרה לבנייה, כל הדברים הללו כאלמנט ממש דתי של תשובה, זה לא, אולי עושה את החיים קצת קלים לאנשים מסוימים, אומרים, הנה, חזרתי, ואני בזכות תורות התשובה אני גם מרגיש טוב בזה שאני רק חורש את שדותיי וקצת מתנתק מבית המדרש. הנה, יש לי תעודת ביטוח בשם אורות התשובה.
כן. טוב, זה המבט שאתה מציג עכשיו הוא מבט של מאוד, של נגיד, מאה ה-19, כלומר, זה מבט שאומר ש... אם נחשוב על זה, רוב היהודים עד העת החדשה היו שם, כלומר היהדות נשמרה לא על ידי בתי המדרש. בתי המדרש של העם היהודי לאורך הדורות היו ספורים ומעטים של תלמידים שהיו שם. רוב העם היהודי לא ידע קרוא וכתוב, לא ביקר בבית כנסת למעט אולי בימים מיוחדים. אנחנו מכירים את זה גם מתקופת המשנה וגם מתקופת ימי הביניים. יהודים חיו חיים של בצל שכינה, חיים מול הקדוש ברוך הוא, דווקא בחקלאות. המאה ה-19 פתאום הפרידה ואמרה, יש, זה כאב הגדול שלי ככה היום שאני כבר מבין יותר את העניינים, שנגיד ישיבה תיכונית שבה בבוקר לומדים גמרא ואחרי צהריים לומדים לימודי חול, והנתק הזה בין זה שהרם של הבוקר לא קשור לצהריים, והשיעורים בצהריים זה שיעורי חול שאנחנו קוראים להם, כאילו שם אין עמידה בצל שכינה. והרב קוק בעצם מבקש להחזיר אותנו ליהדות הזו, ליהדות של איש תחת גפנו ותחת עינתו, שרוב הציבור מטבע הדברים יהיה שם, לא כולם יכולים להיות בתוך עולם של תורה, ומי שבעולם של תורה גם הוא זקוק לחיים, כלומר גם הוא זקוק לזה שהתורה שלו היא נמצאת באיזה סיגופים או בהתנתקות מהעולם. כלומר, לאלו ולאלו אנחנו זקוקים להגיד לאנשים שזה בסדר לחיות, זה בסדר לחרוש. עכשיו, חוץ מזה שהנביא אומר, ולכיות לך חינכי, בתקופה שלמדתי בישיבה חסידית יותר, לימדו אותי שאת הפסוק, לא אותי יגעת יעקב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. כלומר, יש איזו תפיסה של להיות יהודי, זה צריך להיות רק קשה ולהתגבר. והנביא אומר, אם אתה מרגיש יגיעה, זה לא תקרת יעקב, זה לא אלוהי ישראל, זה אולי אלוהי, אני יודע, השכנים שלנו מכל עבר, או אלוהי, אני יודע, תרבויות אחרות, אבל לא אלוקי ישראל.
אבל אני זה לגבי מה שהיה לפני המאה ה-19, אבל יכול להיות שאני כיוונתי אולי דווקא למאה, אולי 70 שנה האחרונות. ציבור מאוד מאוד נכבד, בחר להתנתק במודע מבית המדרש, קיבל על זה גם ביקורת מבית אצלו, כשאמרו לו שרצינו לגדל אפיקורסים וגידלנו בורים. אבל הוא אמר לעצמו, אני במצב טוב, אני חוזר אל האומה, אל הלאום, אל הצבא, אל העשייה, אל הבנייה, וזה בסדר גמור, הנה, יש לי גם גושפנקה של הרב קוק.
יפה, המדע נכון, המדע מתגקת, אבל בוא רגע נזכר שאם אנחנו נלך 150 שנה אחורה, רוב העם היהודי כבר לא שומר תורה ומצוות. אם נלך 250 שנה אחורה, הפריצות והזוהמה הרוחנית. אם נלך 100 שנה אחורה, תנועת המוסר שסיפרה סיפורים, מסמרי שיער על מה שקורה בעולם היהודי, בשנאת האחים, בקנאות מול ההפקרות. אם אנחנו קוראים את קו הישר של ספר המוסר של הדרשות של המאה ה-18, אנחנו רואים שמצב היהודי הבחירה. אני חושב שמה שהרב קוק עשה זה להגיד לאנשים בשלב הראשון, אתם יודעים מה? ממך אליך אברח. אתה חושב שאתה בורח, אבל אי אפשר לברוח. הבריחה שלך היא דווקא בריחה פנימה ולא החוצה. ובמובן הזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בדור מתוקן מאוד. אני לא, כלומר, כל מי שקצת נקרא ונבין, אני חושב שמעולם בתולדות העם היהודי לא היו כל כך הרבה לומדי תורה, מעולם לא היו כל כך הרבה אנשים משכילים, כולל חילונים. אני חושב שמה שאמרו על רצינו לגדל דור, מה שחזן אמר, נדמה לי, ושרצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של המאה הארצות, היה נכון לתקופה מסוימת. היום אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך עצום של ידיעה ושל כנות ושל אני לא יכול להגיד יראת שמיים, אבל ידיעה, מודעות, הכרה מסוימת של שמיים, שהיא נחלת יותר ויותר אנשים, בלי קשר לחזרה בתשובה. אני לא מדבר על חזרה בתשובה, אני מדבר על חזרה לקדוש ברוך הוא. שתוכה יש כמובן גם יראת שמיים וחזרה בתשובה, אבל זה תהליכים שאפילו פחות מעניינים אותי מהבחינה הזאת, כי יש חזרה כללית דרך האומה ודרך המחרשה. אני מניח שאתה יודע שבקיבוצים היום, גם שם יש בתי כנסת כבר, שנינו זוכרים, אני לפחות, בגילי זוכר, שאסור היה לדבר בכלל על הדבר הזה, ואני גדלתי במשפחה חילונית, ואסור היה לדבר על הקדוש ברוך הוא, לא היה לנו בבית שום ספרי קודש, והעולם השתנה, המצב שונה ממה שהיה, אנחנו, עדיין יש לנו דור של אפיקורסים, שמתמעט והולך, אבל הוא כבר לא דור של כל כך המאה ארצות.
כותרת המשנה של הספר היא החיים על פי אורות התשובה. זה אומר החיים בכלל? או רק החיים ברגע שבו יש נפילה ואנחנו צריכים לחזור בתשובה? זה גם החיים השוטפים, הרגילים, הם יכולים לחיות תחת אורות התשובה? הם צריכים לחיות תחת אורות התשובה?
יתרה מזאת, אני חושב שאם מסתכלים על פרק ב' של אורות התשובה, וגם בדברים שכתבתי בעריכות בדיוק לשאלה שלך בפרק ב', הרב קוק מדבר על שתי תשובות, והתשובה הדרגתית והתשובה פתאומית, ובדרך כלל אנחנו רגילים בתשובה פתאומית. רגע אחד היית ככה, ורגע כמו שרמב"ם אומר, רגע אחד היית פה, וברגע שני אתה במקום אחר, והרב קוק מדבר דווקא, החידוש הגדול שלו זה התשובה הדרגתית, תשובה שהיא לא, הרי, תשובה שהיא לא שינוי דרסטי, שכאילו היא באה מחטא ורוצה לעשות תשובה, אלא תשובה שלא באה מחטא, תשובה שבאה מלהיות בסדר, ורצון להיות יותר בסדר. הרי אנחנו מבינים שבחירה חופשית ניתנה לאדם, לא כדי שבחירה לחזור בתשובה, אלא כדי שוכל להתקדם. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן עובד מסוים ויש דרישות מסוימות, אנחנו מתוכן מבקשים להתקדם, מבקשים להעמיק, מבקשים לדעת יותר, בשביל זה ניתנה לנו בחירה חופשית, וניצלנו אותה בשביל לחטוא. תשובה קדמה לעולם, היא לא קדמה בהכרח לחטא. תשובה קדמה לעולם במובן הזה, שהעולם מתקדם. עכשיו, הרב קוק, כמה וכמה פעמים, מדבר, והוא מאוד מעריך, תורת ההתפתחות הדרוויניסטית, בלי קשר לשאלה של מתי הייתה בריאה, אם הייתה בריאה, אבל לעצם העניין שדרווין חידש בעצם בעולם הביולוגי את מה שאנחנו כיהודים אמרנו לאורך כל הדורות, שהעולם משתנה והעולם מתקדם לא מתוך חטא, אלא מתוך שלמות שנוספת על השלמות, שנוספת על מה שהייתה, הצורך להשתנות, ולכן ממילא תשובה היא נוגעת גם לזה שהכל בסדר, היא הפוך, היא יותר נוגעת לזה שהכל בסדר והכל שלם והכל טוב, ותשובה נועדה דווקא לאלו שחושבים שהם צדיקים גמורים או רשעים גמורים, להגיד להם להיות צדיק גמור אתה גמור, או להיות רשע גמור אתה גמור, לא משנה אם אתה רשע או צדיק, אבל אל תהיה גמור. והתשובה נועדה כנגד הגמור ולא כנגד הרשע, כנגד העניין של הסוף הזה שאנשים מרגישים שהם זהו, אפשר לנוח, אני בסדר. וזה אומר הרב קוק, זה לא שאתה לא בסדר, אתה בסדר, אבל הבסדר הזה יכול להשיג יותר, להתקדם יותר, לבקש יותר, להתקרב יותר, גם כשהוא בסדר.
שמעתי הרב וילק, ואני לא מהיכרות ישירה, אבל שמעתי ככה מסביב, שהבחורים שמגיעים אליכם לבית המדרש, עוסקים הרבה מאוד בפלפולים ופילוסופיות ומתוודעים לעולם ומלואו פילוסופי מחוץ לבית המדרש ובתוך בית המדרש, מכירים ומתנצחים ומתוך זה גדלים ומתעצמים, ואני רוצה לחזור אולי לשאלה שהזכרתי ורמזתי תוך כדי תחילת הדברים, עד כמה הגישה של אותם בחורים שאתם פוגשים בבית המדרש אצלכם במחניים, עד כמה המפגש הזה תואם את עולם התשובה של אדם גדול כמו הרב קוק, כשהוא הרב ציודה הגדיר את זה ממש כפלא, איך אדם בכלל ברמתו יכול להיכנס לנבחי נשמתו של החוטא ולהחזיר אותו בתשובה. זאת אומרת, אדם כל כך מנותק מחטא ומכל הקשיים והנפילות שקיימות בדור שלנו, איך מתווכים את הצמד הזה?
טוב, השאלה הייתה רחבה מאוד. קודם כל, אכן, בישיבה אנחנו מבקשים להציג בפני התלמידים עולם שלם. לא עולם חצוי, לא עולם שבו לומדים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו, הוא ברא את החשיבה, הוא ברא את הטבע, הוא ברא את ההיסטוריה. ואני, כמי שנמצא בתוך עולמה של תורה, מאמין גדול בכך שעולמה של תורה לא מסתיים בדל אדמות של הלכה, והתחיית עם ישראל יכולה להיות רק כאשר, הרי רוב התלמידי הישיבות, ישיבות ההסדר ודאי, יוצאים אל החיים, הולכים ללמוד משפטים, רפואה, כלכלה, מנהל עסקים, לא יודע, כל מיני דברים, פסיכולוגיה, ובאותו רגע, אחרי שלמדו כל השנים, למדו רשב"א, ולמדו הוויות אביי ורבא, ולמדו ראשונים ואחרונים בצורה מדהימה, ובסוף אין שום קשר בין זה לבין העולם שהם חווים. אנחנו מנסים לתת, אין פה מחשבה, כאילו בוא נלמד גם פילוסופיה, בוא נלמד גם היסטוריה, אלא בוא נלמד על עולמו של הקדוש ברוך הוא. בוא נראה איך הכל שייך, לא באפולוגטיקה, לא בניסיון לתרץ ולהגיד, מותר ללמוד גם סתירות, ומותר ללמוד גם קושיות ואתגרים, לא בניסיון כל הזמן לתרץ ולהחליק את הכל, אבל לתת תורה של איחוי של שברים, שלפעמים, נכון, רואים את התפרים, גם שמאחים את השברים הרבה פעמים, זה לא שלם וזה לא גמור. עכשיו לגבי הרב קוק שדיברת עליו, אני חושב שזה ציור משתי בחינות חלקי מאוד. אחד, הרב קוק, אנחנו יודעים שהיו לו נגיד שלושה דגישים מאוד חזקים בכל הספרות, בכל ההגות שלו, בכל הווייתו. אחד היה, הרב קוק מצטט פילוסופים, הוא מצטט קאנט, הוא מכיר את שופנאוור, הוא מצטט את הגל, הוא מצטט את הפילוסופים היוונים, את אפלטון, את אריסטו. אני מניח שגם הרב קוק וגם הרב הנזיר, שנהיה תלמיד פילוסופיה, הרב קוק מבין את העולם, והוא כל הזמן, אי אפשר ללמוד את תורות הקודש בלי להבין לפחות חלקית פילוסופיה. אז זה דבר אחד, הרב קוק ודאי עסק בזה, ודאי הציג את זה, הוא לא התבייש לציין את השמות הללו, יש לו ביקורת לפעמים עליהם, יש לו החלה שלהם, הבנה, אפילו הערצה והערכה אליהם, תלוי מי זה, תלוי באיזו תקופה ואילו דברים. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הדמות השלמה, אני מאוד חורה לי שמציגים בכלל דמויות שלמות. פעם אמר לי ראש הישיבה שלמדתי בה, שהלכתי, כשבני בחורי נולד, והלכתי לשאול את ראש הישיבה שלי על השם, להתייעץ איתו על השם שנתנו לבן. הוא אמר לי, תשמע, פעם נתנו, פעם כשילד יהודי נולד, אז האמא אמרה לו, אני לא רוצה שתהיה כמו רבי נחמן, לא צריך להיות כמו רבי מלובביץ', אתה לא צריך להיות כזה גדול ושלם, מספיק שתהיה יהודי פשוט כמו משה רבנו, דוד המלך. וכך אמר לי ראש הישיבה שלי, והמסר שאני הבנתי אותו בזמנו, ואני חושב שהוא מאוד רלוונטי היום, שיש לנו איזה נטייה לצייר דמויות עגולות ושלמות שהכל, מי שקורא את שמונה קבצים ג' פסקאות שלמות על המשברים האישיים, על השבר, על הריחוק מתורה לפעמים, חוסר היכולת ללמוד גמרא, חוסר היכולת, הרב קוק לומד, אבל הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש דמות שבורה, ועם דמות שבורה אפשר להזדהות, ודמות שבורה יכולה להבין את הדור, יכולה להבין את השברים, אז זה לא השברים שלי, זה לא השברים של רוב האנשים, זה שברים של אדם עצום, שאני מוכן לחיות בתוך השברים של כל חיי, ולהסתפק בזה, ואני מניח שזה יותר טוב ממה שאני היום, אבל עדיין בעולם שלו הוא מלא שבר. התייחסתי לזה גם בפרקים האחרונים של הספר, לשברים של הרב קוק, וציינתי שם, כן, שמי שלא חי לא מת. ובשביל לחיות צריך להיות מוכן להישבר, ומי שלא נשבר הוא לא באמת חי, הוא לא באמת מרגיש, הוא לא באמת כואב, והרב קוק מלא 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 בכאבים, מתוכם הוא מוציא שמחה, מתוכם הוא מוציא עידוד ונחת רוח, ולפעמים גם לא, ולפעמים גם ייאוש ונסיקה לאחור. כך הרב קוק מתאר את עצמו, במובן הזה מי שקורא את הפרקים הללו, ואני משוכנע שגם כל מי שקורא באמת את רבי נחמן ומבין איזה אדם שבור היה, את כל הגדולי ישראל, אני לא יוצא מן הכלל, ולהציג את הכל בצורה עגולה, איך הכל בסדר ואיך הכל נהדר, לא רק שזה מונע מהגדולים באמת להבין את העם, אלא מונע מהעם להזדהות עם הגדולים. כי זה לא על רצף. זה אנשים ממש, מעולם אחר.
ממש לסיומם של דברים, רבי, אולי שאלה שהייתי צריך לשאול בתחילת השיחה הזו, איך נולד הספר הזה? זה ספר שנכתב על הסדר כדי להיות פירוש לאורות התשובה, או שמדובר בשיעורים שהפכו להיות ספר? איך נולד הספר?
זה גם וגם. האמת היא, אני מלמד כל יום בצהריים את אורות התשובה. במשך כל השנה, לא רק באלול. ספר שלא מש, כאילו זה היה ככה, ספר שלא מש מהתיק שלי, ככה מליבי, אני מאוד מאוד אוהב את הספר הזה מהיום שהתוודעתי אליו לפני 30 שנה. ומתוך השיעורים, תלמידים ככה אמרו לי, צריך לכתוב, לחצו מאוד מאוד מאוד, והתחלתי לכתוב, לא כתבתי כל כך את השיעורים, וזה לא פירוש לאורות התשובה, אלא ניסיון לקחת את אורות התשובה ולדבר לדור שחי 100 שנה אחר כך. 100 שנים אחר כך, ואנחנו חיים בתקופה שאומנם יש דיון, אם אנחנו כן מתאים למאמר הדור, לא מתאים למאמר הדור, העולם שלנו. אני לא אוהב את השאלה הזאת, לא יודע מה, אם מתאים או לא מתאים, אבל מה שאני כן יודע, שאני קורא את מאמר הדור, ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אני מתייחס לדור שלנו, הספר הזה נועד בשביל זה, לקחת את אורות התשובה, ולהביא אותו 100 שנה קדימה, ולראות איך הוא פוגש את החברה שלנו, ולכן זה פחות ניסיון לפרש, קטונתי, אלא יותר ניסיון לומר, בוא נראה מה אנחנו כדור חדש, יכולים להבין, יכולים לקחת, איפה זה נוגע בנשמות שלנו, ולדעתי זה עדיין הספר עצמו, אורות התשובה, וגם נעשה אדם מאוד רלוונטי לדור שלנו, וכך גם אני מקבל בשבועות האחרונים, מאז שיוצא לאור, המון 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 משובים, תלמידים, תלמידות, מבלבטים, גם בקהילה שאני רב בה, על כמה דברים נוגעים.
נעשה אדם, החיים על פי אורות התשובה, הרב שלמה וילק, אני מאוד מודה על השיחה הזו, הספר נדמה, אני עדיין לא קראתי את כולו ככה, רק רפרפתי מה שנקרא, נדמה שהוא בהחלט ספר שמנגיש ומקרב את הדברים, תודה רבה, כל טוב.
תודה, שנה טובה. כל
שלום וברכה. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לפרופסור הלל פריש, ליוחאי דמרי, למשה נחמני, לאבי ורשבסקי, לרב שלמה וילק, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.